כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא הביטחון בהשם. רבותינו מספרים ששאלו תלמידיו של רשבי את רשבי, למה לא יורד מן לישראל פעם אחת בשנה? אמר להם, משל, לאדם שיש לו בן, והבן פעם בשנה מקבל מאביו אוכל לכל השנה כולה, האם הוא יבקר את אביו? כנראה שלא, פעם בשנה ולא יותר. אבל כאשר אביו מייצר מערכת של תלות, אז הבן פוגש כל יום את אביו. וזה לא רק תלות לשם התלות, אלא התלות היא אמצעי לקרבה בין הילד לאביו. וגם זה, הקרבה עצמה, גם היא יכולה להיות אמצעי. כך הילד קרוב אל ההורה, הוא לומד ממנו, הוא מתבגר. הוא נעשה מפוקח יותר, כי הוא קרוב יותר לאביו. כך גם האדם, הוא מתפלל לריבונו של עולם יום יום. הוא לא מקבל את מזונו אחת לשנה לכל השנה, אלא יום יום. הוא צריך להתפלל לריבונו של עולם, ואז הוא מתקרב אל בורא עולם, והוא נעשה עדין יותר, רוחני יותר, עם מידות טובות יותר, הוא מקפיד יותר על קלה כבחמורה, הוא בונה את האישיות שלו. כלומר, יש קושי בבקשת המזונות, אבל הקושי זוהי יותר זכות מאשר קושי, כי על ידי הקושי נוצרת סיבה לבוא אל המלך, ריבונו של עולם, כל יום, כדי לבקש, כדי להתחנן, כדי לבקש מריבונו של עולם את המזונות שהם קשים כקריאת ים סוף. אבל מצד שני, כך האדם מתקרב לבורא עולם, נעשה רוחני יותר, קדוש יותר, מרומם יותר. האדם דואג את הדאגה ומפנה לריבונו של עולם. זה לא אומר שהוא יהיה אדיש לבעיות, הוא יפתור אותם. אבל מתוך אמונה שהכל יהיה לטובה. אם והיה ויש לאדם קושי בחיים והוא מאמין שזה לא לטובה, אז הוא מתוסכל, הוא חסר אונים, הוא שבור. אבל אם הוא יודע שזה בסוף יהיה לטובה, אז הוא יודע שכל התהליך הוא תהליך של התפתחות, למצוא את הפתרון, למצוא את תכונות האופי המתאימות בשביל שנוכל לפתור את הבעיה. אבל הסוף ידוע, שבסוף זה יסתיים לטובה. כך בכל התהליך עצמו האדם יכול להיות שלב, והשלווה היא מקור הברכה. כך אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, יש בני אדם שהלכו לשמור שבת וויתרו על הפרנסה שלהם, ואז הם לא הבינו למה אין להם פרנסה, השבת באמת פגע בפרנסה שלהם, והרי יודעים שהשבת היא מקור הברכה, ומה הכוונה ברכה? אומר רשי, ריבוי התרבות, מקור הריבוי בעולם, הברכה בעולם, השבת היא מקור הברכה. איך זה שהתחלתי לשמור את השבת ורק נעשה יותר ויותר קשה מבחינת הפרנסה? יש כמה הסברים לכך. הסבר אחד אומר מורן הרב שטיימן, עד היום האדם הזה היה בבחינת רשע וטוב לו, הוא קיבל את שכרו בעולם הזה, עכשיו שהוא חזר בתשובה הוא נעשה צדיק ורע לו, כדי לחפר על האבונות אז הוא נעשה צדיק כיוון שהוא כעת שומר שבת, אבל רע לו כיוון ששכרו במקום להיות כאן בעולם הזה הוא עבר לעולם הבא. זו אופציה אחת. אפשרות נוספת להסביר, אומר הרב דסלר, כל הסיבה שהוא לא חווה את השבת כמקור הברכה, זה בגלל שהוא שומר שבת, אבל לא עם הלב, אלא במעשה הוא שומר שבת, הוא נמנע מלעשות מלאכה, הוא לא עושה מלאכות, הוא לא עובר עבירות, אבל בליבו פנימה הוא מרגיש, אני לא מאמין, יום עבודה, 24 שעות שאני מאבד, מה יהיה? איך אני אסתדר? הוא לחוץ, הלב לא שובט. וכמו שמלאכת מחשבת עשרה תורה, מלאכה שיש עם הכוונה ומחשבה, כך גם כן בשמירת שבת, זוהי שמירה אם הלב צריכה להיות. אם הלב ישנו, אם הלב שובט, אם הלב רגוע, אם האדם הוא מענג את השבת, אומר רבן איש חי, כלומר, הוא לא מהרער בעירורים של חרטה, פספוס, שהוא שומר שבת, זה נקרא מענג את השבת, אז ממלאים לו משאלות ליבו. שלווה, היא מקור הברכה. כשאדם הוא כועס, כשאדם הוא מתעצבן, כשאדם הוא דואג, אז החשיבה היא לא יצירתית, ההחלטות הן גרועות, הוא לא מגשים את האישיות שלו, יש לו כל מיני תכונות שהוא יכול להביא אותם לידי ביטוי, והוא לא חושף אותם, מגלה אותם, מפעיל אותם. הגמרא אומרת שכעס שורש החטאים, לא תרתח ולא תחטא, אם לא תכעס אז לא תחטא. אז להישאר רגועים זה דבר נהדר, רגועים אבל לא אדישים. יש הבדל בין אדישות לבין להיות רגוע. יש בן אדם שאומרים לו כל מיני ביקורות, והאדם השומע את הביקורות הוא בבחינת מה אומנותו של האדם בעולם ישים עצמו כאילם. הוא כאילם והוא אומר לעצמו, אני לא יגיב, אני לא אתייחס. מצד אחד דבר נהדר, הוא מהנעלבים, אבל הוא לא מחזיר. אבל מצד שני, אם מצפים ממנו למשהו, לא יעזור להיות כאילם. האדישות הזו, זוהי אדישות מזלזלת. אין הכוונה שהאדם יענה חלילה באלבון על מה שהליבו אותו. אבל כן שיתייחס. אפשר להישאר רגוע, אבל לא אדיש. וזה הבדל גדול, כי הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שאם אני אדיש, אני בעצם בעל מעלה גדולה, אני רגוע. אדישות זה חוסר אכפתיות, חוסר הענקת תשומת לב. והיום בני אדם מזלזלים בהרבה מאוד סיטואציות בזמנים בנושא שנקרא תשומת לב. עד כדי כך שמשתמשים בהגדרה מזלזלת, תשומי, כאילו שתשומת לב היא דבר שהוא מהווה מותרות. אבל זה לגמרי לא מדויק. עודף תשומת לב, זה יכול להיות מותרות, אבל תשומת לב, התייחסות, היא דבר שבהכרח אדם מביע צורך בפני חברו, עוד פעם ועוד פעם. רק שייתן תשומת לב, שיגיד שמעתי, הבנתי, נדבר על זה. עצם זה שהוא נותן תשומת לב, הוא מעניק תקווה לדובר שיש סיכוי שנפתור את זה יחד. אבל כשהוא מתעלם, אולי במוח שלו הוא אומר, הוא צודק אותו אדם שמביע את הצורך שלו, באמת מגיע לו א' ב' ג', אבל הוא שומר את זה בלב, הוא לא מגיב, הוא לא מדבר. כשהוא לא מגיב, כשהוא לא מדבר, הוא מעליב את האדם הדובר, אבל לא רק מעליב, הוא פוגע בתקווה שיש סיכוי למשהו משותף. אם והיה והוא ייתן תשומת לב, יאמר כן, אני מבין, גם אם אין לי פתרון, בוא נדבר על זה, עוד יום, עוד יומיים, עוד שבועיים, אבל תן תקווה, תשומת לב מעניקה תקווה, שנוכל לפתור דברים גם יחד. בכל אופן, דיברנו על להיות רגוע ולא להיות אדיש. בואו נזהה את האנשים, החברה, הקהילה, המקומות, הסיטואציות, הזמנים שבהם אנחנו מאבדים את מערכת החשיבה הרגועה שלנו. לא האדישה, אלא הרגועה. איכן אנחנו בלחץ, איכן אנחנו כעוסים, איכן אנחנו מתוסכלים. בואו ונהיה עירנים למקומות הלחץ האלה, כדי שנדע אם אפשר לשנות, לשנות, ואם לא, אז לדעת להיכנע. יש כאלה שכבר 20 שנה, הם כועסים לדוגמה מהפקקים, הם לא יכולים מהפקקים האלה. כבר 20 שנה אנחנו זוכרים אותם, שהם מדברים שוב ושוב בגנות הפקקים והכבישים הלא מסודרים. זה מה שאנחנו זוכרים, בואו נתאר לעצמנו מה עובר להם בראש. בואו נתאר לעצמנו שהם 20 שנה אחורה היו מזהים את המקומות שמתסכלים אותם, והם לא מצליחים להישאר בסבלנות בפקקים. יכול להיות שהיה עדיף להם לצאת שעה מוקדם יותר, או שעה מאוחר יותר כל החיים שלהם. והיה להם עוד אלפי שעות רגועות בחיים שלהם. יש בני אדם שהם כועסים מאוד שהם רעבים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 5, 10, 20 שנה. וזה מתסכל, זה פוגע במערכות היחסים של האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה. אם הוא עירני אפילו לדברים הפשוטים האלה, הוא כבר יכול לשפר ב-20-30% את איכות החיים שלו. הדאגות, הכעס, התסכולים גוזלים את השלווה שלנו. עירנות לסיטואציות שבהם אנחנו נופלים תעזור לנו להגיע לשליטה רבה יותר, או לפתור את הבעיה, או להיכנע ולומר, כן, אין לי פתרון, אבל גם לא לנסות להיאבק. אם לדוגמה האדם יודע שפקקים יהיו לו ב-20 שנה הבאות, בכל אופן יהיו, בכל אופן הכבישים לא כמו שצריך. אז הוא מראש יכין את עצמו, כי הוא יודע שהוא לא יכול לצאת שעה מוקדם יותר, אז הוא יכין את עצמו הדרך, הוא ייקח משהו לשמוע. הוא יהפוך את הרכב שלו לבית מדרש, לפחות באותם זמנים שהוא נמצא בפקקים. וזה אפילו יוסיף קדושה למקום. לכן אומרת הגמרא מסכת ברכות, כל הקובע מקום את תפילתו אלוקי אברהם בעזרו. אומר הצלח, למה אלוקי אברהם בעזרו? התשובה היא, כאשר האדם מתפלל למקום מסוים, הוא מחדיר קדושה למקום הזה. וכשהאדם מתפלל פעם נוספת באותו מקום, הקדושה של הפעם הקודמת עוזרת לו שהתפילה תתקבל יותר טוב. האדם מתפלל באותו מקום ונעזר בכוח התפילה הקודמת שחדרה אל המקום ששם הוא התפלל. קדושת המקום מסייעת לו. הוא לא סומך רק על עצמו, אלא גם על קדושת המקום. לכן כל הקובע מקום את תפילתו אלוקי אברהם בעזרו, וכשהוא נפטר, מה אומרים עליו? אוי ענב, אוי חסיד. חסיד מובן, כי הוא מקפיד על המקום אחד התפילה שלו. אבל למה ענב? אומר הצלח, הוא לא סומך על עצמו, אלא על קדושת המקום. הוא ענב. יש קדושה במקום. זה לגבי אותו אדם שהצליח להפוך את רכבו לבית המדרש בזמן הפקקים. העיקרון הוא לזהות את הדאגות, לחצים ותסכולים, את הסיטואציות שחוזרות על עצמם כדפוס במערכות החיים שלנו, ולא לאפשר לאותן סיטואציות להשתלט עלינו, לשלוט עלינו. כך האדם יוכל להיות שלב יותר, רגוע יותר, יצירתי יותר, חכם יותר, נעים יותר לעצמו ולאחרים. ומכאן לעוד נקודה. ההשתדלות נדרשת, אבל הביטחון בהשם חייב ללוות את ההשתדלות. אומר הגאון רב מוישה פיינשטיין, האדם צריך לדעת שכל הצלחתו בכל המעשים תלויה בידי הקדוש ברוך הוא. כך מופיע בסוף מסכת קידושים, אמר רבי שמעון בן אלעזר, אנחנו לא רואים בעלי חיים שיש להם מקצוע זה או אחר, ובכל זאת פרנסה יש להם, אז למה אני אין לי פרנסה? בכל אופן לא בצורה קלה כמו החיות, הבהמות, מכיוון שהראותי את מעשה העין. אומר רשי שבעלי החיים משיגים את המזונות בקלות. האדם צריך לתרוח בשביל המזונות, למה? בגלל שישנה כללה שרק בזיעת אפו יביא לחם הביתה. אז מצד אחד בזיעת אפו הוא יביא לחם הביתה, ומצד שני אומר הפסוק בפרשת עקב בספר דברים, שהאדם לא יאמר כוחי ועוצם ידי הוא זה שעשה לי את החיל הזה. ומצינו אצל רבותינו במדרש, בדורו של דוד המלך כלל ישראל היו צדיקים גדולים בעלי ביטחון, היה ברור שהתשועה במלחמה תבור רק מאת הקדוש ברוך הוא. לכן התפלל דוד המלך לריבונו של עולם שיעזור במלחמה, ואחר כך יצא לרדוף ולהילחם בנשק ובשאר אמצעי לחימה רגילים. לא היה חשש שמישהו יעלה על דעתו שהניצחון הוא בא בידי כוח האדם. וכך התפלל דוד המלך, ארדוף אויביי ואשיגם. וכך היה, דוד היכה אותם. בדורות שלאחר מכן הדברים היו שונים. בדורו של עשה, הדרגה של האמונה הייתה נמוכה יותר מזו שבזמן דוד המלך. עשה חשש שמא ירדוף ויערוג ויאמרו העם שכוחם הוא זה שעשה את החיל הזה. ולכן אמר עשה, אני רודף ואתה עושה. אני ארדוף והקדוש ברוך הוא יעשה נס שיפלו חללים. יהושפט חשש מבני דורו שהאמונה שלהם הייתה עוד פחות מהדור של עשה. הם יאמרו, למה ניצחנו? עצם זה שרדפנו אחרי האויבים, זה גרם לאויבים לפחד ולמות מהפחד. לכן התפלל שהקדוש ברוך הוא יקה, והוא יהושפט יאמר שירה. אני לא יערוג ואני לא ארדוף, אלא הריני אומר שירה ואתה עושה. ובכך היה, בעת החלו ברינה, נתן הקדוש ברוך הוא את הניצחון בידי יהושפט ועמו. חזקיהו המלך גם שירה לא רצה לומר. הוא יאמר, אם נאמר שירה, בני אדם לא יאמינו שריבונו של עולם עשה את זה, אלא יאמרו, יש סגולה מיוחדת לשיר שירים. כשאדם אומר שירה, אז קורה משהו מיוחד, אז האויבים מפחדים ונכנעים. לכן אמר, אני לא ארוג ואני לא ארדוף ואני לא אמר שירה, אלא הריני יושן במיטתי ואתה עושה. ואמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. אומר הגאון רב מוישה פיינשטיין, למדנו על דוד המלך, על עשה, על יהושפט, על חזקיהו המלך, שכשהם מתפללים, הם דואגים כמובן לנצח במלחמה, אבל שהמלחמה תהיה מלחמה כשרה. מהי מלחמה כשרה? זוהי מלחמה שבה האדם, הלב שלו, לא מגיע למסקנה מעוותת של כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. אז אם ההרגשה של כוחי ועוצם ידי היא הרגשה גרועה כל כך, שואל הרב דסלר במכתב מאליהו, למה הקדוש ברוך הוא יצר את ההרגשה הזו באדם? היא רק רעה? האם אין בה משהו אחד טוב? התחושה של כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, תחושת העצמאות, שמתבטאת בכך שהאדם מרגיש שהוא היוזם, הוא המוציא לפועל, הוא המצליח. זה אחד הכוחות החזקים שמניעים את האדם לפעול, לעשות, להרגיש תחושה של סיפוק. אומר הרב דסלר, כשההרגשה הזו היא ממוקדת בדברים גשמיים, אז היא בטעות יסודה. ישמר לך, אומר הפסוק, פן תשכח את השם אלוקיך, שלא תאמר בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, אלא תזכור שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ואונקלוס אומר, לא רק את היוזמה, אלא גם את המחשבה. עצם זה שהאדם מעלה בדעתו מחשבה מסוימת, שקשורה לענייני חומר, האדם לא ייחס את זה לעצמו, הוא דייב לך, עצה למקנה נכסים. אז למה ההרגשה הזו ניתנה בלב האדם? התשובה היא כדי שיוכל לבחור בין טוב לרע במה שקשור לרוחניות. נושא הבחירה שבשבילה, עבור הבחירה, האדם נברא. הבחירה בטוב, הסלידה מהרע. והאדם נדרש להרגיש שיש לו כוח שיכול להתגבר על היצר הרע. ואם בני האדם היו מפנים רק מקצת מהיוזמה, מרץ, חריצות שמשקיעים במלחמת החיים, אלא מלחמה אמיתית, מלחמת היצר, אז הם היו מקבלים פנים חדשות לגמרי. הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. האדם עלול בטעות להפוך את היוצרות, ובתחום הרוחניות, ששם הוא הבוחר, הוא הקובע, הוא מרגיש שזה קשה לו, הוא לא מצליח, הוא מנסה, הוא באמת משתדל, אבל זה לא עובד, זה לא זורם, זה לא טבעי, הוא לא מזדהה, כאילו יש כאן איזושהי גזרה שאי אפשר לשנות אותם. אבל בתחום הגשמיות שבכל אופן שם הכל בידי שמיים, הוא כבר מהפך את היוצרות ואומר לעצמו, כוחי ועוצם ידי, ואני אפעל ואני אעשה, ואני לא ישן ואני לא יוכל, ואני אזום ואני אצליח, ואני אשכנע ואני אוכיח ואני אעשה. כוחי ועוצם ידי. במיקוד הלא נכון. הסיבות למה שקורה בעולם, בחינה כלכלית, חברתית, בריאות, פוליטיקה, כל דבר, במה תלוי? לא בחוש הפוליטי, לא בחוכמה העסקית, לא ביכולת הרפואה, אלא ברוחניות. וכך אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. כמו שמצינו, אומר הרב דסלר, אצל אחי יוסף, הם מכרו את אח שלהם לעבד, ובסוף מה שהם חשבו למכור אותו לעבד, מזה הוא נעשה מלך. אם נגזר שהוא יהיה מלך, הוא יהיה. אם נגזר שהם ימליכו אותו, הם ימליכו אותו. השאלה איך? ברצונם, בבחירתם, או בעל כורחם. גם ברוחניות זקוק האדם לסייעת דשמיא. גם ברוחניות נאמר שהשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו, הוא לא יצליח לבד נגד היצר הרע. יחד עם זאת, הוא חייב לפעול ולהפעיל את הכוח של כוחי ועוצם ידי עשה את החיל, החיל במלחמתה של תורה, או במלחמת היצר, היצר הטוב, נגד היצר הרע. וכך מופיע בכתבי החסידות, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ויקח קורח, איכן הייתה הטעות של קורח? ויקח, הוא לקח, הוא חשב שלוקחים, הוא האמין שבאמת האדם יכול לקחת לעצמו שררה ומנהיגות. הוא לא מספיק הבין שלהשם הגדולה. ורק למי שבידו הגדולה זה הקדוש ברוך הוא, יש אפשרות לחלק אותה בצורה הנכונה לבני האדם הראויים. האדם לא יכול לקחת לעצמו מכך, ממון, רכוש, שררה, כל דבר שלא מגיע לו. הכל יבוא אליו כמו שקצוב לו בחשבון מדוקדק מלמעלה. ובספר אמרי פנחס מופיע רעיון יפה. אומרת הגמרא מסכת חגיגה בדף ד', איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. מה הכוונה שוטה? שוטה זה מי שמאבד את הידיעה שנותנים לו. הוא לא משיג, הוא לא רודף, הוא לא ביוזמתו פעל עשה ויצר, אלא זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. הוא מאבד את הידיעה שמה שיש לו נתנו לו. וברצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא ייתן עוד, וברצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא ייקח, והכל כמובן לטובת האדם שנותנים לו או שלוקחים ממנו. ולכן, במקום שהאדם יתאמץ בלפתח עוד קשרים, עוד ליגה לריק, לרדוב אחרי פרנסה בהשתדלות יתרה, יעשה את המוטל עליו. ומהו המוטל על האדם? ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. והיה השם מבטחו, כך אומר הנביא ירמיהו. ולמה יש כאן כפל לשון? ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, וגם היה השם מבטחו. מה משמעות כפל הלשון? המגיד מזריץ' היה אומר, כל אדם מישראל הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שיזמין לו פרנסה. אלא האדם אומר לעצמו, נכון שהקדוש ברוך הוא ייתן לי פרנסה, אבל מאיכן בדיוק הפרנסה תגיע? אני יודע, יגיע מפלוני, יגיע מאלמוני, פלוני, הוא ייתן לי פרנסה. עכשיו יש תפילת מנחה, אז אני אאחר קצת, או יצא לפני הזמן, כי הוא ייתן לי פרנסה. הוא בוטח בהשם, אבל הוא גם בוטח בדרך שלו, בכללי החיים שהוא מאמין שדרכם תגיע הפרנסה. חלילה, אין זה אומר שיש לזלזל באותו אדם ולאחר לפגישה איתו, ודאי צריך להודיע לו שנתעכב בכמה דקות. אין רשות לזלזל בפלוני אלמוני על חשבון תורה, מצוות, אלא למצוא חן גם בעיני אלוקים וגם בעיני אדם. אז יש הרבה בני אדם שבוטחים בהשם. אבל אומר המגיד מזריץ', איש המחשבים מאמין שרק דרך המחשבים תגיע לו הפרנסה. העורך דין מאמין שרק דרך העבודה הזו תגיע הפרנסה. העורך חשבון מאמין שרק דרך הקליינטים האלה תגיע הפרנסה. ולפעמים האדם הכניס את עצמו למסלול שכבר שני הוא מקבל את הפרנסה רק עם מקור זה או מקור אחר. היהודי הזה בוטח בהשם, אבל הוא גם מובטח על ידי פלוני, אלמוני, מקצוע זה או מקצוע אחר. לכן הפסוק אומר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, אבל לא והיה המחשב מבטחו, לא והיה המקצוע מבטחו, לא והיה פלוני אלמוני מבטחו, אלא ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, וגם השם הוא מבטחו. וכך מסביר המכתב מאליהו את החטא של יוסף, שאמר פעמיים והזכרתני לפני שר המשקים. פעם אחת זו השתדלות, פעם שנייה זו הישענות רבה מדי רק על ההשתדלות הזו. ולכן היה צריך עוד שנתיים להיות בבית האסורים כדי לתקן את הפגם בנושא ביטחון בהשם. אז האדם לא ייקח לעצמו, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא הנותן. ונסיים בדברי חז"ל במשנה, שהקדוש ברוך הוא מצא כלי שמחזיק את הברכה. ומהו הכלי הזה? השלום. השם יברך את עמו בשלום, כל הברכות כלולות בו. ומצד שני, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות, אומר השלה הקדוש. ולכן אדרבה, ישקיע האדם באהבת שלום בינו לבין חברו, ותתגדל הפרנסה בהרחבה גדולה. וכך אומר החתם סופר, לפרש את הפסוק בספר תהילים, השם גבולך שלום, חלב חיטים יסביך. לכל חכם יש איזשהו גבול ומעצור לחוכמתו. לדוגמה, יש אדם שהוא חכם, אבל כשפוגעים בכבוד שלו, חוכמתו מסתלקת עד שהוא עושה דברים נגד החוכמה בשביל הכבוד. הוא מתבזה בחוסר חוכמתו בשביל הכבוד. יש מי שחוכמתו עומדת לו עד שמידת הקנאה פורצת מהלב, אז הוא מתנהג כמי שאין בו דעת. אבל עבדי השם, הם גבול אחר עשו לחוכמה שלהם. השם גבולך שלום, הגבול של החכמים, עובדי השם, עד מתי הם שמים גבול לשכל שלהם? עד כשמגיעה מחלוקת. כשהגיעה מחלוקת, הם עושים דברים נגד חוכמתה. וכל זה למה? כדי שיהיה שלום ושלווה בין עם ישראל. השם גבולך שלום. מי ששם את גבול השכל שלו, שאז הוא כבר לא משתמש בשכל, בסברות, למען השלום, הגבול של הדעת שלו, הוא עובר את הגבול, והוא מפסיק להשתמש בדעת, בשביל השלום הוא יזכה לחלב חיטים יסביח. הקדוש ברוך הוא ישפיע לאדם, פרנסה ברווח, גם אם נגזר עליו חס ושלום, חיסרון בפרנסה. ואומנם אמרו רבותינו בגמרא מסכת מועד קטן, שבני חיי ומזונה, הצאצאים של האדם, הבריאות של האדם, הפרנסה של האדם, לאו בזכות התליה מילתא, זה לא תלוי בזכויות, אלא במזלה, במזל תלוי הדבר. בכל זאת אמרו התוספות מסכת שבת דף קופנון וב, זכות גדול משנה את המזל, והזכות של להביא שלום בין אדם לחברו, זוהי זכות גדולה שמשנה את המזל. מי שמייצר את השלום, חלב חיטים יסביח. היו ברוכים.
כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.